חבר הכנסת נחמן שי, לשעבר שר התפוצות גם, שלום לך.
שלום אבי, שלום אשמך.
בסדר, ברוך השם, אנחנו מתכנסים לרגל 30 שנה להסכמי אוסלו, וארכיון המדינה מוציא לנו איזה פרוטוקול מעניין, שקצת שופך אור על מה שקרה שם, אבל רגע לפני, שאלה אחת ככה מהרגע להרגע על מה שקורה בדקות האחרונות, כשמתפרסם שראש הממשלה נתניהו ידע על פגישת שר החוץ אלי כהן עם השרה, שרת החוץ הלובית, ידע לפני וידע במהלך הפגישה, והאירוע הזה קצת יצא מפרופורציות. תגיד, צודק השר אלי כהן שאומר, הכל היה מתואם, נפגשנו במדינת שלישית, במשרד החוץ, בתוך איטליה, הרבה אנשים ידעו על זה, זה לא נעשה במחשכים, מה שקרה בלוב, אתה יודע, מה הוא יכול לעשות? קרה.
הטעות היא לא בפגישה, הפגישות מהסוג הזה היו ויהיו, זה חלק מהמערך הדיפלומטי של מדינת ישראל, שמקיים מגעים גם עם מדינות שאין לנו איתם יחסים דיפלומטיים, אבל עדיין מדברים, גם המשרד החוץ מדבר וגם המוסד מדבר, למוסד יש מערכת קשרים בינלאומיים משלו, מקבילה למשרד החוץ, ובחלק מהמקומות אפילו מקדימה את משרד החוץ, יש מדינות שמשרד החוץ לא שם, ודווקא למוסד בדרכו שלו, וזה אגב היסטורית ככה, לא חשפתי שום סוד ולו. עכשיו, אני הערכתי שראש הממשלה ידע על הפגישה. אלי כהן, שר החוץ, לא היה מעז לעשות מהלך כזה, כי זה מהלך מרחיק לכת, הוא מהלך אסטרטגי, והוא כלל גם את האמריקאים. אלו, אם אתה משתף את האמריקאים, שאיתם בכלל, אלי כהן לא מדבר בדרך כלל, מדבר רק ראש הממשלה או רון דרמר, אז ראש הממשלה לא ידע. מה פתאום? עכשיו, הטעות הגדולה בעניין היא חשיפת הפגישה, ההודעה שיצאה והפעילות שבאה אחר כך. לא היה צריך להודיע את זה. דלף. היו כבר המון דברים בעולמנו, שדלפו, ואתה התעלמת מהם, והמשכת הלאה, אמרת לא מאשר, לא מכחיש, יש איזה כל מיני ניסוחים כאלה קלים, אתה הולך הלאה, בשביל מה אתה צריך לספר על זה? בשביל מה? הלו אנחנו, ההצלחה של פעולות מהסוג הזה נמדדת בהישג הסופי שלהם, לא בזה שהייתה פגישה. אם מתחילים לרקום קשרים עם לוב, או עם מדינות אחרות, תן לזה להפשיל, בשביל מה לא לחגום בשנה הראשון, בסופו של דבר זה... זה הפך את התמונה, וחבל, כי זה נזק מדיני, מיותר לחלוטין.
כן, אפשר להבין, אלא אם כן, אני אומר תמיד כוכבית קטנה, אלא אם כן אנחנו לא יודעים באמת עוד דברים, האם פרסום הפגישה זה חלק מלנסות לקדם משהו אחר, האם, אני לא יודע, תמיד יש פה איזה כוכבית קטנה בנושאים החשאיים האלה, לא תמיד ברור מה, ולא תמיד שר יכול לומר את כל מה שהוא רוצה.
טוב, בוא אני אספר לך סוד, הייתי שם הרבה פעמים, והרבה שנים, אל תיתן יותר מדי קרדיט, לאנשים שיושבים שם. תקשיב לי מה שאני אומר לך, ראש ישר, שכל בריא, תסתכל על זה ותגיד לעצמך, איך אתה בוחן את המרק, כשמגישים אותו, או כשתואמים אותו ומסיימים אותו. זה הכל, אז התשובה היא כמובן באכילה, אז אף אחד לא צריך לעסוק בכל המרכיבים של המרק. בוא נגיע למרק, זה הסיבה.
עכשיו לאוסלו, עוד הפעם, אמרנו קודם גם, דיברנו עם שמעון שבס ואחרים, ואמרנו קל לשפוט את הדברים אחרי 30 שנה, ולתת ציונים והסברים, כי אם חוזרים לאותו נקודת זמן בשנת 93, אוגוסט 93, בדיוק לפני 30 שנה, והאווירה הייתה אחרת והמצב היה אחרת, אבל האם מישהו אז העלה בדעתו, שאותו, הנה, אותה ישיבת ממשלה שקראנו עכשיו 80 עמודים, שהיא עוסקת כמעט בנושאים אזרחיים, במי שולט על מי, ואיזה משטרה תוכל למנוע כניסת פלסטינים או לא, ואם ישראלי ייכנס לשם, איך זה יעבוד, פחות עסקו שם בטרור ובאשף ובכל הדברים האלה, היו גם על זה ישיבות, אבל השאלה שלי אליך, חבר כנסת לשעבר שי, האם באותו זמן, מישהו העלה בדעתו שהנושא הפלסטיני יהפוך להיות כל כך דרמטי ב-30 שנה הצפויות הבאות אחר כך, בכל פרמטר, מדיני, ביטחוני, כלכלי, טרור גואה רצועת עזה, או שבכלל לא היה צפי שהאירוע הזה הולך לשם, אלא הפוך, הולך להיות שלום, כולם הולכים לחיות ביחד, נוכל לנגב חומוס ברמלה. איפה הייתה יותר האווירה?
החיים שלנו ושל הפלסטינים שלובים אחד בשני. אין דרך להפריד בינינו. אנחנו חיים על אותה פיסת קרקע. והיה ניסיון נועז, שהצליח חלקית, ונכשל חלקית, להגיע לאיזושהי פשרה. פשרה תהיה בסוף, אני לא יודע איזו. אבל אי אפשר למחוק את הניסיון הזה, ואי אפשר להתעלם ממנו. הדברים שאתה מסתכל על זה היום בפרספקטיבה, למשל, באמת הזכרת את ברק, שמילא את תפקידו כרמטכ"ל, להזהיר מפני הסכנות שבביטחוניות שהיו קיימות ונשארו קיימות. עלו שם הסתייגויות מעניין עזה, אבל הם צדקו, בעזה קשה היה לשלוט, ומיותר היה לשלוט ולהישאר שם, לפי דעתי. אני יודע שחלק גדול מהמאזינים שלך לא חושבים כמוני. אני חושב שבעזה לא היה צריך להישאר, כי לא היה מביא לנו שום תועלת, ואולי ההפך. אבל כשאני מסתכל אחורה, אני אומר, זה היה ניסיון להגיע לאיזושהי פשרה, למדנו מזה הרבה, אנחנו מבינים שאנחנו עדיין רחוקים מפשרה או מהסדר בינינו לבין הפלסטינאים, אבל אסור לנו להפסיק לחפש אותו, אי אפשר לוותר עליו, אסור לנו משום בחינה שהיא, גם מבחינתנו וגם מבחינת הפלסטינאים, כי אם נשאיר את המצב הזה כמו שהוא, המדינה שלנו לא תהיה לא יהודית וכמובן לא דמוקרטית, וזה בימים האלה דברים שמעדדים בעוצמה רבה מאוד.
יש ציבור גדול בישראל שאומר, נכון, אני מסכים עם נחמן שי שאנחנו לא נוכל להיפרד בקלות מהפלסטינים, הם חלק מהאזור, אי אפשר להעלים אותם מחר, ולא זאת הכוונה. אבל מצד שני, ההיסטוריה של ה-30 שנה, מאז עיריית הפתיחה בהסכמי אוסלו, לימדה אותנו שהפלסטינים מפרשים אחרת הבנות, מחוות ומתנות. בעולם מתוקן, שנותנים למישהו מחווה, הוא בא לקראתך. מול הפלסטינים מחווה מתפרשת, אנחנו מנצחים. בוא ניתן עוד פוש, נקבל עוד קצת. וזה הסיפור.
אני לא יודע, תראה, זה באמת זה דיון יותר רוח מאשר השיחה הזאת. אני לא יודע אם היום הפלסטינאים כגוף, כרשות, יותר חזקים או יותר חלשים מאשר היו באותה תקופה. הרשות היא חלשה נכון להיום. האם גם לנו יש אחריות בזה, האם גם אנחנו תרמנו את תרומתנו, אני יודע שהממשלה הנוכחית, חלקים בה, לא רוצים לחזק את הרשות, וראש הממשלה כן רוצה לחזק את הרשות, בגלל שהוא זקוק לה, ושר הביטחון בוודאי ובוודאי, מכל מיני סיבות, בעיקר ביטחוניות, יש כאן מחלוקת פנימית. אני חושב שאנחנו לאורך זמן מצטרך, שתהיה איזושהי ישות לידינו, שתנהל את ענייני הפלסטינאים. אני לא רוצה שאנחנו נהיה אחראים לחייהם של מיליון פלסטינאים. לא רוצה. אני חושש מאוד. כבר היום הנושא של הביטחון הוא קשה מאוד למדינת ישראל. לא שיהיה בלתי אפשרי. זאת העובדה שצהל והשבק ובגב וכל הגורמים האלה מותחים את הזרועות והרגליים כמו שאפשר. אבל לאורך זמן זה יעשה יותר ויותר קשה. ולכן עדיף שהפלסטינאים ינהלו את ענייניהם, ואנחנו נשאר בסביבה, וכמובן נהיה מופקדים על נושא הביטחון. נושא הביטחון הוא לב העניין. תמיד לבדוק באיזה מידה ההסדר עונה על צורכי הביטחון של ישראל. אם הוא לא עונה על צורכי הביטחון של ישראל, לא זזים. אם הוא עונה, אם יש איזושהי דרך להבטיח את הביטחון, מבלי שנשלוט בחייהם של מיליוני פלסטינאים, בעיניי זה עדיף.
טוב, נסיים עם הנושא הבוער בתוכנו, בתוך עם ישראל בימים אלה, הפילוג, ההסתה ההדדית, אתמול היה זה אהוד ברק שלקח את נתניהו למחוזות היטלר, לצערי, אבל זה הציטוט, ומעבר לכל הסיפור הזה, יש פה פשוט שני ציבורים במדינת ישראל שמתנגשים זה בזה, לא רק על רקע הרפורמה המשפטית, אלא על רקע ההיסטוריה, הפערים החברתיים, הדתיים, התחושה שיש פה פריבילגים מול, אני לא יודע איך לקרוא לצד השני, ישראל השנייה, כל אחד והביטויים והגדרות שלו, אבל זה הסיפור. זה הסיפור. הסיפור הוא בסוף שתי תרבויות שכבר לא מצליחות אולי לחלוט ביחד. אחת שמרנית, דתית יותר, מסורתית יותר, השנייה ליברלית, חילונית יותר, ויש פה מדינה אחת קטנה שצריכה להכיל את כולם. יש, יש הסכמי אוסלו לנו, לבינינו?
שאלה נהדרת. אם יש משהו שמפחיד אותי בחודשים האחרונים, זה הפילוג הפנימי. ואם אני הייתי ראש ממשלה, ואם זה היה בידיי, הייתי עוצר את השינויים המשפטיים האלה, עוצר אותם, וקודם כל חותר לאיחוד מחדש, ולנסות לרפא את הפצעים. זה בלתי נסלח, אני אומר לך את זה באחריות. מה שקרה פה בפיצול, בפילוג, בקרעים, בשסעים, בשנאה, באיבה שפרצה עכשיו, ושדור שלם של אנשים צעירים מתחנך עכשיו לאורה ובדרכה, זה באמת מסכן את מדינת ישראל. ואף אחד לא, אין לו סמכות ולא קיבל היתר מאף, משום מקור לחקוע את עם ישראל לגזרים. אין שום שינוי משטרי, שום שינוי משפטי, שום צעד שהוא לא מצדיק את מה שאנחנו רואים ברחובות ישראל. שום דבר. פתחו פה את כל הפצעים, התירו את את החבלים, את החוטים, את הקשרים הפנימיים בינינו שהם לא פשוטים. אתה צדקת, זה לא פשוטים, יש פה קבוצות שונות.
ואנחנו, אבל אנחנו עוסקים בתפל, אנחנו עוסקים בעילת הסבירות, אנחנו לא עוסקים בעיקר.
זה תפל. השינויים המשפטיים הם תפלים למול אחדות העם.
זה מה שאני אומר. אנחנו לא עוסקים בעיקר.
בוא נרד מהם. אם אני יודע, שכשנרד מההרכב של בית המשפט העליון, או מעילת הסבירות, ונתמקד בבניין הארץ הזאת, באיכות החיים בה, ברמת החיים בה, אנחנו הולכים למשברים כלכליים ואחרים מאוד מאוד עמוקים, הם שום דבר לא שקול מול זה, שום דבר. זה גרם וגורם לסבל היום ונורא. אני מסתובב הרבה, אני הולך כל שבוע להפגנה במקום אחר, ומדבר, ורואה את הפנים המודאגות ואת העצב הגדול. אנשים לא באים מאושרים להפגנות, שלא תטעה, זה לא גורם שמחה לאף אחד. הם היו מעדיפים לשבת במוצאי שבת, לראות טלוויזיה.
אבל איך לא מצליחים ליצור גשר, אפילו שיח? אתה יודע, דיברנו קודם על הפלסטינים, אני אומר, מדובר בציבור שעם הפלסטינים, שטובחים בילדים ובנשים, מוכנים להגיד, רגע, אני מדבר איתם כאילו אין טרור, ואני אלחם בהם כאילו אין שיחות. פה אין.
אז לכן אני אומר, כי מי שבאמת חרד, אני חושב שראש הממשלה מבין את זה, אבל לא יודע אם כבר יש לו כוח לעשות את זה. הקרע הפנימי הוא הסכנה הגדולה לקיומה של המדינה, וזה מדהים שההיסטוריה חוזרת על עצמה. חוזרת, אנחנו עברנו את התשעה באב וכל זה, אבל ההיסטוריה חוזרת. שני מחנות גדולים נאבקים אחד עם האחר, שברקע מדינה משלמת מחיר מאוד מאוד כבד על זה. מאוד כבד. גם בענייני הפנים שלה, גם בענייני החוץ שלה, גם בענייני הביטחון שלה, גם בענייני הכלכלה שלה. גם... תשמע, כל טוב. אחד מאיתנו משלם מחיר עבור הדברים. זה לא שקול בכלל. אם יהיה עוד שופט כזה, ויהיה עוד שופט אחר. זה יישב בעליון, והוא יישב בעליון. הכל זה מה... מי שיסתכל...
לא, זהו, נשברו פה כל הקווים האדומים, אין כללים כבר, השיח הפך להיות קיצוני ומטורף. תשמע, היום, אתה יודע, אני 20 ומשהו שנה בתקשורת, נחמן, מעולם לא קיבלתי הודעה כזו, המפיקה שלנו כאן פנתה היום לחיים תומר, לשעבר ראש אגף תבל במוסד, ביקשה ממנו להתראיין, התראיין היום בכמה כלי תקשורת. הוא כותב לה, אני לא מתראיין לערוצים חרדים, תודה. סתם, אוקיי. דוגמה, אז, אתה יודע, הגענו, התקדימים אז, של אז השיח לא... לא היו, לא היו, ואם לא נדבר, אז הנה, אני מעלה אותך כאן לשידור, שומעים אותך אלפי בתי אב חרדים.
אז אני לפני 30 שנה, כשהייתי מנכ״ל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, מה הייתה מטרתי? להביא למגוון, הלו כל חי קם בין השאר בגלל עבדך הנאמן, כן? אני כן, הובלתי כן. את השינוי הגדול בתקשורת הישראלית, מתוך רצון לתת ביטוי לכל האוכלוסיות, לכל הקבוצות. אמרנו שכל אחד יהיה הפינה שלו. אנחנו עדיין תחת אותו אוהל, אבל כל אחד יש לו שולחן משלו, וזה מצוין. אתה לא יוצא מהאוהל, אבל יש לך את הבמה שלך. זה מה שעשינו, כאילו, אלה שבוכים על מגוון. זה, יצרנו את המגוון, גם בטלוויזיה יש לך מגוון, גם ברדיו יש לך מגוון, ובתקשורת בכלל, הרבה יותר מגוונת והרבה יותר עשירה מה הייתה אז. וככה צריכה להיות, כי החברה הישראלית היא מגוונת. וצריך לתת ביטוי.
הלוואי ונמצא את הדרך, באמת, אני לא יודע, הייאוש קצת כזה מחלחל, אבל אסור להתייאש.
הייאוש גדול, הייאוש גדול.
נחמן שי, שר לשעבר, תודה על השיחה כאן.
תודה, ולהתראות.
תודה, להתראות.